שבוע טוב ומבורך. בשבת בעזרת השם הקרובה נקרא פרשת חיי שרה. למרות שבפרשה כבר מתחילתה מדובר כבר הפסוק השני ותמות שרה בקריית ארבע, כבר בהתחלה מדובר על הפטירה שלה. בכל זאת הפרשה נקראת חיי שרה. כיוצא בזה יש לנו גם פרשת ויחי שנקראת ויחי יעקב, למרות שהיא עוסקת בעיקר בסוף ימה ובפטירתו של יעקב אבינו. וזה רומז למה שאמרו חז"ל במסכת ברכות בדף י"ח, צדיקים במיטתם קרועים חיים. זה כתוב שם בדף י"ח עמוד ב', רמז לדבר. חי ב', זה חיים שניים. צדיקים יש להם חיים שניים, גם אחרי שנפטרים הם עדיין בחיים. הפטירה של שרה אימנו נשמחה לעקדה, כידוע, בגלל שבעקבות העקדה שרה אימנו נפטרה. למה באמת שרה נפטרה בגלל זה? הרי העקדה זה היה ניסיון מאוד מאוד גדול, גם של אברהם אבינו, גם של יצחק. כתוב שומר מצווה לא ידע דבר רע. במקום שהמצווה תשמור עליהם, נכון הניסיון היה שלהם ולא של שרה, נכון הפטירה הייתה של שרה ולא שלהם, אבל בוודאי שבפטירה של שרה היה צער גדול מאוד לאברהם ויצחק. איך ייתכן שדווקא המעשה הגדול שהם עשו גרם להם להפסד כל כך עצום? צריך שתהיה סיבה מאוד מיוחדת לזה. רבי יהודה החסיד בספר חסידים בשני מקומות, גם בסימן קוף ב' וגם בסימן רשיות ז', מתייחס לזה. שתי המקומות משלימים אחד את השני. אומר הרב ששרה אימנו כי חשה בלידתו של יצחק. כאשר הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שיהיה להם ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי הרע, לפני כן היא אמרה צחקה, לא האמינה שזה יקרה. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מתנהל עם עם ישראל מידה כנגד מידה, ומדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ולכן העונש שלה, שבהקשר ליצחק אבינו, היא תיפטר מן העולם. המפרשים מסבירים שם שהכוונה היא שבזוהר הקדוש מבואר שהאמת מביאה לחיים. ממילא השקר מביא את הצד ההפוך, את המוות. וכיוון שהיא כיחשה בדבר שקשור ליצחק, אז משהו אחר שקשור ליצחק יגרום לה בר מינן למוות. מור חמי הרב, זכר צדיק לברכה, הרי לי כפרת משכבו, אמר מצא בזה רמז ממש מיוחד, רק אנשים כמו יכולים למצוא כאלו רמזים. הוא אומר, תספור את הפסוקים מתחילת התורה. איפה נמצא הפסוק ותכחש שרה? פסוק מספר 440. פרשת בראשית זה 146 פסוקים, פרשת נוח 153 פסוקים, פרשת לך לך 126, ובפרשת וירא שקראנו השבת, הפסוק ה-15 זה ותכחש שרה. זה יוצא 440. 440 כמניין מת. זה הפסוק שגרם למיתתה של שרה לפי ספר חסידים. אפשר לומר עוד כמה רמזים בזה. הפסוק אומר, למה זה צחקה שרה? המילים למה זה צחקה, זה ראשי תיבות זצ"ל, זכר צדיק לברכה. וגם זה מניין שנים שחיה שרה אימנו, 127. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר, היפלא מהשם דבר, המילה היפלא עם הכולל, זה גם כן 127. בנוסף לזה, למה זה צחקה? למה זה 75. שרה הייתה אמורה לחיות עוד 75 שנה עם אברהם אבינו עד הסוף. אבל בעקבות מה שהיא עשתה עכשיו, נשארו לה עוד, זה צחקה לראשי תיבות. לא, למה זה ראשי תיבות 37? זה מה שהשנים שנשארו לה עוד לחיות מאז שיוולד יצחק אבינו. אנחנו רואים כאן שהקדוש ברוך הוא מעניש את האנשים הצדיקים הגדולים, מקפיד איתם כל כך, אפילו על טעות קטנה באמונה. שרה אימנו ודאי הייתה מאמינה גדולה, אבל זה היה דבר שמבחינתה היה לה קשה מאוד להאמין שכזה דבר יכול לקרות. על טעות אחת כזאת, בורא עולם משלם, ולפעמים בעונשים מאוד קשים. לעומת זאת, יש לנו בפרשה את החלקים של החיזוק באמונה, כמה אפשר להגיע לאמונות בדרגות מאוד מאוד גבוהות. ידוע שהסיפור של אליעזר הוכפל פעמיים, הסיפור עצמו, ואחר כך שהוא מספר עוד פעם, וחז"ל אומרים על זה, יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים, כמה גופי תורה תלויים בחוט השערה, בחצי מילה, חצי אות אחת, תגים וכדומה, שינויים כאלו, גזירה שווה, קל וחומר, כל מיני דברים לא מפורשים, ואילו פה התורה מרחיבה ומספרת בהרחבה ממש. הרב מסביר למה באמת התורה מכפילה פה את העניינים, כדי להראות את הצלחתו של אברהם אבינו בחינוך לאמונה. הרי אליעזר הוא היה עבד כנעני, עובד עבודה זרה, ואברהם הצליח בחינוך שלו איתו לגרום ששם שמיים יהיה שגור אצלו כל כך הרבה. הוא מדבר עם כופרים, אנשים שלא יודעים מה זה השם, עם לבן, עם בטואל, והמילה הרביעית במשפט שהוא מתחיל לומר להם זה שם השם, עבד אברהם אנוכי והשם ברך את אדוני. מילה רביעית ממש. האמת היא שזה נחשב מילה ראשונה, מה הוא יוכל להגיד להם? לא יגיד להם שהוא עבד אברהם, איך הוא יוכל להסביר השם ברך את אדוני? זה המילה הראשונה, זה התחלת הדיבור, ישר הוא מזכיר שם שמיים. אומר הרב, מה אנחנו היינו אומרים בשפה שלנו? אדוני אברהם עשיר גדול, ברוך השם. מזכירים את השם בסוף. אבל זה לא רק עניין של מספר מילים. זה עניין, האם אתה מתייחס שאני עשיתי הרבה דברים, והשם עזר לי, ברוך השם, עזר לי, סייע בעדי, או שאתה אומר, השם ברך את אדוני, הכל זה רק מאיתו יתברך. היה פעם איזה אדם אחד שחיתן את אחד מהילדים שלו. באחד הרועים, או בשבת חתן, או בשבת ברכות, הוא דיבר, דברי תורה שם, ואז הוא אמר, רבותיי, אנשים רגילים להגיד, תודה לבורא עולם שעזר להם בחתונה, כל ההכנות, כל הכספים, כל העניינים, אני אומר לכם, השם לא עזר לי. כולם היו עמומים, המשפחה שלו התביישו, אשתו, איך, גם אם הוא חושב ככה, אשתו, בושות אתה עושה, מה זה הדיבורים האלה? אבל זה היה רק לשניות בודדות. כי מיד הוא המשיך ואמר, השם לא עזר לי, השם עשה את הכל. לעזור לי פירושו, אני עשיתי, אני פעלתי, יש לי, והשם נתן לי, הייתי צריך 100,000, השם נתן לי 20, אני סידרתי 80 וכדומה. לא, לא, השם עשה את הכל, אני לא עשיתי שום דבר. כמה אנחנו רחוקים מההרגשה הזאת, צריך באמת לעבוד מאוד מאוד ברצינות, כדי להגיע להרגשה שכל דבר ממש, הכל בא רק מאיתו יתברך. דבר נוסף שאנחנו למדים מאליעזר, זה אמת וענווה שקשורים אחד לשני. תהילים כתוב, אמת מארץ תצמח. הסבירו שהכוונה ארץ זה לשון ארציות, לשון אדמה, משהו שפל, כמו שאברהם אבינו אמר בפרשת שקראנו השבת, ואנוכי עפר ואפר, אנחנו אומרים בתפילה, ונפשי כי עפר לכל תהיה. אדם נקרא ככה בגלל שהוא בא מהאדמה, מראה על שפלות. אז אמת מארץ תצמח, האמת היא צומחת מתוך הרן ותנים, ענווה ואמת קשורים ושייכים אחד לשני. איפה אנחנו רואים כאן אמת? אליעזר מגיע למשפחה של רבקה, הם לא יודעים מי זה אברהם, הם יודעים שיש בן אדם שקוראים לו אברהם, הם לא יודעים מה מצבו הכלכלי, מה קורה איתו, איך הבית שם מתנהל, הכל מנותק לגמרי, אין קשרים כל כך בכלל באותם זמנים בין בני האדם. יכל אליעזר להגיד, ליחצן את עצמו, להגיד, אני שליחו המיוחד של אברהם העשיר לעניינים מיוחדים, אני משהו רציני. אף אחד לא היה סותר את דבריו. ועד רבה, היו כנראה מכבדים אותו הרבה יותר. אבל הייתה כאן רק בעיה אחת. זה שקר, זה לא נכון. ואליעזר, למרות שאף אחד לא יתפוס אותו על השקר הזה, עומד על האמת, אומר בדיוק את מה שנכון. מה שלא נכון, הוא לא אומר. וזאת, למרות שאליעזר, העבר שלו, הוא בא מהכנענים, שבוודאי, לא אנשים ישרים מטבעם. בוודאי כשיש להם צורך מסוים, הם ברור שהם ישקרו. למרות שיש לו איזה עניין פה, איזה רווח, איזה תועלת לשקר, הוא לא משקר בכלל. אנחנו אומרים את זה בכלליות על הכנענים, אבל אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק בספר הושע שאומר, כנען בידו מוזני מרמה לעשוק אהב, לכאורה מפורש, כנען הם רמאים, אבל זה לא נכון, זה לא הפשט של הפסוק. הפסוק שאומר כנען, המשמעות שלו, אדם שהוא סוחר, ככה כל המפרשים מסבירים, ככה התרגום מסביר, ככה הגמרא מסבירה בשני מקומות, מסכת פסחים דף נון, מסכת בבא בתרא ודף עין ה. אמנם, יש במדרשי חז"ל, בראשית רבה, סימן נ"ט, בפרקי דרבי אליעזר, פרק ט"ז, הפסוק הזה אומרים חז"ל שנאמר על אליעזר, אז לפי הפירוש הזה יוצא, שהפסוק אומר בפירוש על אליעזר שהוא מוזני מרמה, רמה, יש לו טבע של רמאות. אבל גם אם לא נסכים לפירוש הזה, אלא כמו הפשט שזה הכוונה על סוחרים, בכלל לא על הכנענים, יש גמרא במסכת פסחים מדף קופיות ג' שם הגמרא אומרת, חמישה דברים ציווה כנען את בניו, והאחרון שבהם, אל תדברו אמת. זה הציווי, זה הצוואה של כנען. אז אם הוא צוות הבנים שלו, אז ברור שכל ה... אפילו ביחס לגויים, הכנענים יותר שקרנים מאחרים. מלבד זאת, אליעזר היה עבד. עבד, כידוע, הוא מטבעו, הוא גנב, כמו שהגמרא אומרת, המשנה אומרת, במסכת אבות, בפרק ב' משנה ח', מרבה עבדים, מרבה גזל, הם גזלנים גדולים. גם בגמרא בבתרא בדף צדיק ג' כתוב, שהעבדים הם בחזקת גונבי נפשות או גונבי ממון, או שניהם ביחד. הם, הקשר שלהם לגניבה הוא חזק ביותר. אדם שהוא גם גנב, אז בוודאי הוא גם שקרן. אחד קשור לשני. ועם כל זה, אברהם אבינו הצליח לחנך את אליעזר ליושר, לאמת, לצדק. ידוע מה שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה בדף כ"ה. שספר בראשית נקרא ספר הישר. למה? בגלל שהוא מספר על אברהם, יצחק ויעקב שהיו ישרים, שעליהם אמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. מי אלה הישרים שהוא דיבר עליהם? על אברהם, יצחק ויעקב. כותב הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לבראשית ספרו העמק דבר על התורה, ההקדמה, הפתיחה שלו לבראשית, הוא כותב שהם היו ישרים גם עם גויים, גם ביחס לגויים, גם לגויים לא משקרים, אפשר לשקר עליהם, אפשר אין דבר כזה, היושר אמיתי לגמרי, לא זזים מהאמת. ולא זו בלבד שאברהם אבינו בעצמו הוא כזה, אלא הנחיל לאליעזר את התכונה החשובה הזאת של האמת. מלבד האמת, יש פה גם עניין של ענווה. כשאליעזר אומר, עבד אברהם אנוכי, המשמעות היא, מה זה עבד? עבד זה נבזה, שפל, כמו שידוע, כן, עבד זה ודאי דבר כזה. ואילו, מה אנחנו באמת רואים בתורה שכתוב על אליעזר? בפרשת לך לך כתוב, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. רש"י כותב, מה זה בין משק ביתי? כל ביתי ניזון על פיו, הוא האפוטרופוס של הבית שלי. כנראה מכאן הגיע המושג מנהל משק, הוא בן משק ביתי, הוא המנהל שקורא, המנהל שכל העניינים, הוא האפוטרופוס. וגם לפני שאברהם שולח את אליעזר, כתוב, אל עבדו זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. אז אליעזר יכל, גם אם הוא דובר אמת, במקום להגיד רק עבד אברהם אנוכי, תגיד, אני המנהל, אני האפוטרופוס, אני מושל בכל אשר לו. כל זה הוא לא אומר, למרות שזה אמיתי לחלוטין. הוא למד מאברהם אבינו ענווה. אברהם אבינו אחד משלושה ענוותנים בעולם, והוא למד את הדברים האלו ממנו. לא רק שהוא לא משקר בשביל כבוד, אלא הוא מעלים את האמת בשביל למנוע כבוד, בשביל להיות יותר ויותר ענו. הלוואי והיינו זוכים להיות כמו עבדי האבות. היום בני אדם נוהגים הפוך, משקרים בשביל עוד כבוד, בשביל עוד איזה רווח, בשביל עוד איזה משהו, מה שהם לא עשו, הם מספרים שהם עשו, לוקחים קרדיטים ועניינים על דברים שלא קשורים אליהם בכלל, רודפים אחרי כבוד. הנה אנחנו רואים, אליעזר עבד אברהם, אדם שהוא עבד, אדם שהוא בא ממקומות הכי רחוקים, לאן הוא הצליח להגיע. עוד אומר בורנו הרב זכר צדיק לברכה, שהתורה מספרת את כל הסיפור של אליעזר בהרחבה כדי ללמד אותנו על החובה לפרסם את שמו של השם יתברך ואת האמונה החזקה בבורא עולם. כמו שאליעזר הצליח, ויוסף גם כן הצליח עם פרעה, תראו מה קורה פה. האנשים האלה שהם כופרים ממש, מוציאים מהפה שלהם את שם השם ואומרים שהכל מעט השם יתברך, מהשם יצא הדבר וכו'. אומר הרב, כבר הרמב״ם לימד אותנו בפירושו לסוף מסכת ברכות, כתב הרמב״ם שם משפט כזה, יקר בעיניי ללמד מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר הלמדהו, יותר מהלכות, יותר מכל דבר אחר בעולם. אומר אברהם, חשוב לי ללמד אמונה. לכן יש חשיבות מאוד גדולה, מאוד עצומה, לפרסם את שמו של השם יתברך בעולם. הגיעו למצב כזה שכאשר לבן ובתואל אומרים, כאשר דיבר השם, ותהי אישה לבין אדונך כאשר דיבר השם. איפה השם דיבר? השם לא דיבר בשום מקום. אז הרב מסביר שהכוונה היא שרואים מכל התהליך, מאיך שהוא יקרא לפניך והכל, שזה מה שזה רצונו של השם. והם מגדירים את זה כאשר דיבר השם, כלומר הם מרגישים במוחש שזה ידו של השם יתברך. גם הכופרים הגדולים האלה הגיעו לדרגות הללו. כל שכן שאנחנו יכולים לקרב אנשים שהם רחוקים, שהם לא הגיעו לכאלה מקומות כמו אותם כופרים גמורים. אנשים פשוט לא יודעים, התרגלו לחיים אחרים. לא להתבייש, להגיד, בעזרת השם, ברוך השם, השם עזר לי, השם נתן לי, לא להגיד הם, לא יבינו הם, לטפטף את זה. אני בטוח שאנחנו נתפלא הרבה פעמים מאוד לשמוע כמה אנשים שלא חשבנו יהנהנו בראשו ויגידו, כן, אתם צודקים, נכון, זה הכל מעט השם, הכל זה יד השם. וגם אם לא, לשמוע את זה, זה מטפטף, זה חודר וזה משפיע. עוד דבר חשוב ונפלא מאוד אנחנו לומדים אליעזר עבד אברהם. ידוע הדבר שאליעזר הציע את הבת שלו ליצחק. אברהם אבינו מחפש קלה ליצחק, אומר לו אליעזר, הבת שלי מתאימה, אולי לא טובה האישה, לא כתוב אולי, כתוב אליי, לרמוז, אליי תבוא, יש לי בת, היא מתאימה מאוד. והאמת, שאם אנחנו חושבים מחשבה מאוד פשוטה, אליעזר צודק ברעיון. הבת שלו גדלה שנים רבות בבית הקדוש והטהור של אברהם אבינו. מה היא ראתה כל החיים שלה? מה היא עשתה כל הזמן? חסדים וטובות ואמונה בהשם, זה החיים שלה. אז גם אם אברהם אליעזר אין לו שום נגיעות, שזה הבת שלו וכדומה, הוא צודק בעצם הרעיון. ואם נחשוש מהנגיעות שלו, הרי אברהם ושרה מכירים אותה, את הבת הזאת טוב מאוד, לפחות שרה מכירה אותה ממש. אז כשאליעזר מציע הצעה כזאת, הם יכולים לדעת בדיוק כמה הוא צודק. וחוץ מכל זה, מה אפשר למצוא בחוץ? למה יש איזה משפחות חרדיות בחוץ? אין שום דבר, כולם גויים רשעים, עובדי עבודה זרה. אז ברור שהיא הכי מתאימה. אברהם אבינו עונה לו, אי אפשר לעשות את השידוך הזה, למה אני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. ננסה קצת להיכנס לרגשות של אליעזר. הוא ציפה בוודאי שאברהם יסכים לשידוך הזה, ואם לא יסכים, יסרב בעדינות, יסביר משהו, יגיד, לא יודע מה, איזה הסבר. לומר כזאת תגובה קשה, אני ברוך אתה ארור, אי אפשר להידבק אחד בשני, זה משהו מאוד מאוד פוגעני, אפילו שזה נכון, אליעזר יודע שהוא בא מכנען שהוא ארור, אבל לומר את זה בצורה ישירה זה מאוד מאוד פוגע. בפרט שאליעזר כל החיים שלו עובד על זה להתנתק מהארור הזה, להתנתק מכל מה שיש לכנען וללכת בצורה שונה לחלוטין. הוא היה מצפה בוודאי שאברהם יגיב אחרת. זה פגיעה מאוד קשה, פגיעה מאוד ישירה. אם אנחנו היינו רואים מצב כזה, היינו בוודאי מצפים ומצדדים שאליעזר יתחיל להיות עבד פחות נאמן, לפחות. בוודאי ובוודאי שהוא לא ימשיך להיות כל כך פועל ועושה, וכל זה לא מספיק, אלא שאברהם אבינו מבקש ממנו, את הבת שלך אני לא לוקח, אבל איך תחפש שידוך אחר? תראו לעצמכם, בן אדם בא להציע איזה הצעה, אמר לו, לא, את הבת שלך אני לא רואה, בן אדם שני אנשים, אחד אומר לו, יש לך בא, יש לך בן, לי יש בת, אני רוצה להציע לך אותה, אולי ישתדחו, אמר לו, לא, לא, את הבת שלך אני לא רוצה, אתה יכול אבל לברר לי על איזה... זה בקשה בלשון המעטה, לא נעימה. אז נכון שאליעזר הוא עבד ומחויב, אבל אחרי הכל, זה ממש לא מתאים. אז מה אליעזר? או שהוא יסרב לגמרי, או לפחות ילך ויגיד לא מצאתי, מי יכול לדעת אם הוא מצא או לא מצא? הוא הולך לבדוק, בדק, חזר ולא מצא. אליעזר לא נוהג בגרם אחד של חוסר נאמנות וחוסר המשך עבודה רצינית אצל אברהם אבינו, את הכל ההפך. הוא מקבל בהכנעה את האמירה הפוגעת הזאת, והוא ממשיך להיות עבד נאמן כרגיל. וכשאברהם אבינו אומר לו, תשבע לי, זאת אומרת, אני לא סומך עליך שלא תביא את בני שמה, אליעזר נשבע, זה מראה על חוסר אמון, הוא מוכן. והוא הולך לעשות את התפקיד הזה, למצוא קלה אחרת, והוא עושה את זה כל כך בשלמות. קודם כל הוא מגיע לשם, מתחנן להשם שיעזור לו להצליח. אחר כך מביא לתכשיטים כדי שתשתכנע. משכנע את המשפחה, לא אוכל אם דיברתי דבריי. ואחר כך שהם מסכימים, הוא מודה להשם. ואחר כך שהם רוצים לעכב אותו קצת, הוא אומר, לא, לא, אל תאחרו אותי, השם יצליח דרכי. רואים כאילו הוא עכשיו הולך לחתן את הבן שלו. איזה מסירות, איזה התנהגות, ממש גדלות גדולה מאוד, זה דבר בלתי נתפס ממש. אבל לא זו בלבד. יש כאן עוד דבר. אם אדם מסתכל בפסוקים יראה, שאיפה התורה רמזה, שהוא אמר אליי תבוא, יש לי בת, לא כשאליעזר מדבר עם אברהם, אלא כשאליעזר מספר את כל הסיפור ללבן ולבטואל. לכאורה המקום המתאים זה כשהוא מספר מדבר עם אברהם, א' כי שם הוא רמז לו, וב' זה ראשון, מקום ראשון, זה לפי הסדר, זה המקום הקודם. למה זה נרמז דווקא כשאליעזר מספר למשפחתה של רבקה את הסיפור? כי אליעזר בגדולתו הרבה השתמש בדבר הכואב הזה שקרה לו, הפך את זה לדבר טוב, והשתמש בזה כקלף לשכנע אותם להסכים לשידוך. כשהוא מדבר איתם ומסביר להם למה זה כדאי להם וכו', הוא אומר, תדעו לכם, לי יש בת, רציתי אותה, שהיא תסתדר. זה לא יסתדר, אבל זה מה שאני רציתי. אין דבר יותר טוב ששדכן יאמר על איזה שידוך מסוים, אלא אם כן, אלא הדבר הזה שהוא אמר, אני היה לי גם כן, אני רציתי להשתדך איתם. אלא אם כן לא יאמינו לו, זה כבר סיפור אחר, כי שדכנים לא תמיד ישרים, אבל... אם זה דבר נכון, אם האדם יודע ששדכן פלוני רצה לשדך את הבת שלו, שהם נפגשו וכדומה, זה ההוכחה הכי ברורה כמה השידוך הזה טוב. אז אליעזר בגדלות נפש אדירה כל כך, את הדבר שהכי פגם, או שהיה אמור להרחיק אותו מאברהם, שהיה אמור לגרום לו לפגיעה, הוא הופך את זה ומשתמש בזה לטובת השידוך הגדול הזה. זה פשוט לא נתפס, זה דרגה מאוד מאוד עצומה. אחרי כל זה, אנחנו לא נתפלא בכלל למה התורה כופלת את הסיפור, כי יש פה הרבה הרבה מה ללמוד. בנוסף לזה אנחנו נבין טוב מאוד למה קפצה הדרך לאליעזר כשהוא הגיע ואבוא היום אל העין, אותו יום יצאתי, אותו יום באתי. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שגם בחזור, כשהוא חזר קפצה לו הדרך גם כן, אחד משלושה שקפצה להם הדרך בכל הדורות, זה היה אליעזר עבד אברהם. וחוץ מכל זה, יש מדרש שאומר שאליעזר נכנס בחיים לגן עדן. ככה כתוב בדרך ארץ זוטה ובקלה רבתי, שהוא נכנס בחיים לגן עדן. הרב אמר, מצא רמז יפה לזה, הוא אומר שאליעזר אמר על רבקה וחדר על שכמה, שכמה זה ראשי תיבות, שכרו כפול מן השמיים. מה זה כפול מן השמיים? משהו מיוחד שנכנס בחיים לגן עדן. זה אמנם לא מוסכם, בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהשם לא רצה לשלם לאליעזר שכר גדול בעולם הבא, אז הוא עשה אותו עוג מלך הבשן, והוא קיבל כבוד פה, ואז הוא מת כרגיל, כמו שמשה רבנו הרג את עוג מלך הבשן, אז לפי זה הוא לא באמת נכנס לגן עדן, אבל בכמה מדרשים מפורש שהוא כן נכנס לגן עדן. מכל העניינים של אליעזר אנחנו לומדים שגם אדם שהיה במקומות הכי נמוכים, גוי, כנעני, עבד, כל החסרונות שיש, עם עבודה אמיתית, הוא יכול להגיע לדרגות עצומות שאנחנו לא מתקרבים לקרסוליו. לכן, בן אדם לפעמים חושב, דבר כזה זה לא לרמה שלי, לשם אין סיכוי שאני אגיע, זה יותר מדי בשבילי, זה בלתי אפשרי. כל המחשבות האלו כלל לא נכונות. אדם יכול להגיע עם עבודה אמיתית, עם רצון טוב, לדרגות בלתי רגילות. עוד דוגמה שנוכל ללמוד ממנה את העניין הזה. יש מדרש בילקוט שמעוני, רמז תו שין כף חט. אומר שם המדרש שדוד המלך אמר, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושה עבלה. אסור לקנות ברשעים להיות כמותם, זה דרך לא טובה, אין מה לקנות בהם. שלמה המלך השלים את דבריו ואמר, אל יקנה ליבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. מה הכוונה כי אם ביראת השם כל היום? יש מסבירים שהכוונה שאלה תעסוק ביראת השם, אבל הפשוט הפשוט הוא שיהיה לך קנאה בעניינים של יראת השם. ממשיך המדרש ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר לבני אדם, תהיו קנאים. מפליא לשמוע את זה, אבל זה מה שכתוב. אומר המדרש, אם בני אדם לא היו קנאים, הם לא היו זורעים שדות, לא נוטעים כרמים, לא נושאים נשים, לא מקימים בתים. כי הקנאה היא זאת שמעוררת את האדם לרצות להתקדם. אומר המדרש, אברהם אבינו גם כן קינה, ולכן הוא הצליח. במה אברהם קינה? במי יש לו לקנות? אז המדרש מספר שאברהם פגש את מלכי צדק, שזה שם בנו של נוח, ושאל אותו, באיזה זכות יצאתם מהטבע? מה היה הזכות שבזכותה הצלחתם לעמוד עם כל המלבול וכל הסיפור ולצאת בריאים ושלמים? אמר לו מלכי צדק, עשינו מצוות צדקה. צדקה, שואל אותו אברהם, אין בכלל בני אדם, יש שם עניים בטבע, מי עשינו את זה בצדקה? אמר לו, עשינו צדקה עם בעלי חיים, יומם ולילה, כשהוא אוכל, הוא ישן, כל פעם יש מישהו אחר שצריך לתת לו לאכול, לא היינו ישנים נורמלי בכלל בלילות. נתאר לעצמנו קצת, 8 אנשים, נוח ושלושת בניו ונשותיהם, 8 אנשים צריכים להאכיל אלפים של חיות, בהמות, שקצים, ורמסים. זה עבודה לא נורמלית, אי אפשר, זה ממש כאילו מעל הטבע. אומר מלכי צדק, בזכות זה ניצלנו. אומר המדרש, מסיים ואומר, אמר אברהם אבינו לעצמו, אם אלו שעשו צדקה עם בעלי חיים ניצלו מהטבע, אנחנו, אני, אם אני אעשה צדקות וחסדים בני אדם, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי הרבה הרבה טוב. יוצא מהמדרש הזה, שאומנם אברהם אבינו איש החסד, עושה הרבה חסדים מטבעו, אבל את האוהל שהוא עשה, שעשה איתו כל כך הרבה חסדים, זה היה בגלל שהוא למד, הוא קינה מהטובים האלה, מהצדיקים האלה, מנוח ובניו, והלך בדרך שלהם. זאת אומרת, שההצלחה של בן אדם תלויה הרבה מאוד בקנאה שלו באנשים אחרים. יש כמובן את הקנאה הגדולה, הרעה מאוד, מי שמקנה בדברים לא טובים, זה כבר הזהיר אותנו גם דוד וגם שלמה, אל יקנה לי בך בחטאים, צריך להתרחק מזה בוודאי. אבל יש קנאה טובה, גם היא תלוי איך היא נעשית. כשאדם מקנה באנשים טובים, מה הכוונה שלו בקנאה הזאת? חז"ל אמרו לנו שהקנאה הטובה היא קנאת סופרים תרבה חוכמה. כלומר ככה, אם האדם מקנה במישהו ומנסה להוריד אותו כדי שהוא לא יעקוף אותי, זה דבר גרוע ביותר. אבל אם אני מקנה במישהו, כשהמטרה שלי ללמוד מדרכה ולנסות להיות כמוהו, להשתפר ולהיות יותר טוב, הנה הוא עשה איזה רעיון טוב, זה דבר חשוב, זה דבר איכותי, דבר שאני גם רוצה להיות, ואני משתפר יותר, זו קנאה מצוינת. ייתכן שבגלל זה שלמה המלך דייק יותר בדבריו. הוא אמר, אל יקנה לי בך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. לכאורה הוא היה צריך לומר, כי אם בירא שמיים כל היום. אתה מדבר על בן אדם, חטאים, זה אנשים שהם עושים חטאים. בירא שמיים, זה היה כנגד. למה הוא אמר ביראת השם כל היום? כי כשאתה אומר בירא השם, זה עלול להיות, אתה מקנה באדם שהוא ירא ואתה תרצה להפיל אותו, יש שתי משמעויות. או שתרצה להפיל אותו, או שתרצה להיות יותר טוב. אבל כשאתה מקנה ביראת השם עצמה, במהות, במושג הזה של יראת השם, האפשרות היא רק יחידה, רק להשתפר ולנסות לקנות ממנה כמה וכמה שיותר. ועם כל זאת, צריך עדיין לסייג ולומר, שלפעמים אדם מקנה קנאה טובה, הוא רוצה להיות טוב יותר, אבל הוא מגזים בצורה לא נכונה. מה הכוונה? הוא רואה, הוא מתקדם יותר בתורה, והוא התפילה שלו מצוינת, והוא בחסדים, והוא כל אחד, והוא רוצה לכבוש את כל העולם. ובינתיים, אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. בינתיים הוא מאוכזב מעצמו, הוא בצער, למה לא הצלחתי את זה, ולמה לא הלך לי פה, ולמה לא מסתדר לי שם. זה קנאה שיכולה רק להפריע לאדם בעבודת השם, להוריד אותו ולהכשיל אותו. הקנאה הנכונה צריכה להיות בצורה כזאת. מצד אחד, אני שמח במה שאני כן עושה. הדברים הטובים שאני עושה, אני שמח בהם, אני מאושר מהם, ואני מנסה להשתפר וללמוד מעוד דרכים כדי להתקדם יותר ויותר. אז נמצא שהקנאה יש בה כמה היבטים. הדרך היחידה של קנאה טובה פירושו ללמוד מהאנשים הטובים איך להיות יותר טובים ולא לנסות להוריד אותם אלא לנסות להתקדם בעצמי, אבל לעשות את זה במינון הנכון, בצורה רגועה, בלי מתח, בלי לחץ, בלי אכזבות וקשיים שאדם עושה לעצמו. נחזור לנושא של האמונה של אליעזר. המהות של האמונה זה להרגיש ולהבין שכל דבר, בין דבר גדול, בין דבר קטן, בין דבר פשוט וטבעי, בין דבר מיוחד, הכל זה מאיתו יתברך. ולכן כל דבר שאדם עושה, לפני שהוא עושה, מתפלל לבורא עולם שיעזור לו להצליח, כשזה הצליח והוא עשה, קיבל את מה שהוא צריך, להודות להשם על התוצאה הטובה. ככה נהג אליעזר בכל דרכיו. הוא רק מגיע, מבקר, הוא שואל את רבקה, מי את? היא אומרת לו שהיא בת בתואל, ויקוד האיש וישתחו להשם, מברך את השם, משבח את השם. ואחר כך גם כן אחר כך גם כן הוא מספר למשפחה שלה שהוא כל כך הודה להשם על הדבר הזה. כל שלב שקורה הם רק מסכימים לשידור, עוד פעם הוא מודה להשם, כל הזמן הוא זוכר לשים לב. הוא יכול להגיד, אני מצאתי את הפתרון, אני אמרתי את הרעיון, אני עשיתי, שום דבר, הכל הוא מודה לבורא העולם. וזה הדרך הנכונה והטובה, ככה האדם מגיע לאמונה. ואני אסיים רק במשפט אחד, שברכת הגומל שתקנו לנו חכמים, הרב מצא לה רמז נפלא בפרשה, כתוב, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל בהר המים, לעת ער, לעת הצאת השואבות. ויברך זה לשון ברכה, הגמלים, לשון ברכת הגומל, מחוץ לעיר זה רומז להולכי המדברות שמברכים, בהר המים ליורדי הים, עת ער זה החולים שמתרפאים, שזה בערוב ימיהם שהם חולים, ולעת את השואבות זה אלה שיוצאים מבית הסוהר. השואבות, אומר הרב, זה ראשי תיבות, הראוי שני אברכים בני תורה, כי כתוב שעדיף שיהיו שניים מתוך העשרה שהוא מברך ברכת הגומל, שיהיו תלמידי חכמים. וידוע מה שהבן איש חי אומר, שחכמים תקבעו ברכת הגומל דווקא לארבעה האלו, כי בהם אדם יכול להסביר בצורה טבעית למה זה קרה לו. באו חכמים אמרו, דווקא עליהם תברך הגומל, שתצא מהמחשבה שלך שזה בצורה טבעית זה קרה על ידי רופא וכדומה, אלא תדע שהכל הגומל חייבים טובות שגמלני כל טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.